שלום לכם. ברוכים הבאים לעסקת יורצייט, מבית ישיבת עותניאל. קוראי נשמוליק סמואל, אני תלמיד שיעור ו' בישיבה בעותניאל, ואני חבר בצוות המדיה של הישיבה. בכל פרק אני מארח רב או דמות מצוות הישיבה בעותניאל, ויחד אנחנו מנסים להתחקות אחר חייה, פועלה, השפעתה ותורתה של דמות מפתח מהדורות הקודמים. והפעם אנחנו מדברים על האדמו"ר השני בשושלת חב"ד, ממשיך דרכו של אביו, האדמו"ר הזקן. הוא דאג ליהודי רוסיה וייסד במושבות יהודיות. הוא כתב ספרים רבים בהם ספרי הלכה, פירושים ומאמרי חסידות הממשיכים את דרכו המחשבתית של אביו ומרחיבים אותה. והוא נפטר ביום הולדתו לאחר מאבק במחלה קשה בגיל 54. התאריך הוא ט' בכסלו, והאדמו"ר הוא רבי דובר שניאורי, האדמו"ר האמצעי. חסידות חב"ד הינה אחת החסידויות הגדולות והנפוצות ביותר בעולם. עשרות ספרים, מאות שליחים ואלפי חסידים המשתייכים לחסידות הזאת שמאז שהוקמה הניגו אותה בסך הכל שבעה אדמו"רים. האדמו"ר השני מביניהם מכונה האדמו"ר האמצעי, ודרך כתביו ניתן להיפגש עם התורות הגדולות של חב"ד. הזמנתי היום את הרב אייל אלפיה לדבר איתי על אחת התורות האלה, להשוות אותה לגישה יהודית אחרת ולשמוע ממנו איך הוא חושב שכדאי להתייחס אליהן. אגב, לרב אייל יש הסקט משל עצמו בשם שיחות על יהדות ומדיטציה. הפרק הזה יעלה גם שם, משום שהנושא עליו דיברנו קשור לשני העניינים יחד, לאדמו"ר האמצעי, ליהדות ולמדיטציה. אתם מוזמנים לאחר ההזנה להיכנס לפודקאסט של הרב אייל ולהקשיב גם לו. קישור אליו יופיע בתיאור הפרק. שלום הרב אייל.
שלום שמוליק.
ברוך הבא לפודקאסט יורצייט.
תודה.
ספר קצת על עצמך.
אז כפי שאמרת, קוראים לי אייל, אייל אלפיה, אני מתגורר בעותניאל, ומלמד בישיבת עותניאל, אני רם, שיעור בית בישיבת עותניאל. אני בן קיבוץ בית קמה, הקיבוץ של השומר הצעיר בנגב הצפוני, ועברתי הרבה מאוד תהפוכות עד שהתחלתי להשתדל לשמור תורה ומצוות. בגיל 36 התחלתי ללמוד בישיבה, נקודת הפתיחה שלי הייתה מאוד 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 נמוכה מבחינת כיף הידיעות שלי ביהדות. לא ידעתי את ההבדל בין ארבעת המינים לשבעת המינים. ו-13 שנים ישבתי מ-4 בבוקר עד 10 בלילה, ולמדתי בהתמדה. בגיל 49 הפכתי להיות רם בישיבה.
וואו. מה התורות שהכי מעניינות אותך?
איזה חלקים בתורה?
נגיד.
כן, אני נמשך בעיקר ללימוד גמרא בעיון, אל הלמדנות התלמודית. את המחשבה, את עולם המחשבה היהודי, נטשתי, לא נטשתי, אבל התרחקתי ממנו עם הזמן, הוא פחות מדבר אליי.
כלומר, חסידות, וספציפית חסידות חב"ד, היא פחות התחום שהיית רוצה לדבר עליו.
בדרך כלל, נכון, אם חסידות אז רבי נחמן, אבל דווקא בגלל הצד הקיומי והאופי המיוחד של האדם, שמאוד מדבר אליי, פחות המטאפיזיקה של החסידות.
ובכל זאת הסכמת לבוא לדבר איתי על האדמו"ר האמצעי.
נכון, אז הסכמתי לעשות את זה משום שיש בתורת האדמו"ר האמצעי עיסוק מאוד אינטנסיבי בחומרים שבהם אנחנו עוסקים גם בפודקאסט יהדות ומדיטציה. וחשבתי שזה מגרש מצוין להפגיש בין הנושאים.
אוקיי, תספר לי קצת על האדמו"ר האמצעי.
מה שהייתי רוצה לומר על הדמות הוא מעט מאוד, כי באופן עקרוני אני פחות מתעניין בדמויות, אני יותר מתעניין בשיטות. ביוגרפיות פחות חשובות, פחות מדברות אליי. ביוגרפיות ונסיבות היסטוריות, זה לא שאין להן חשיבות, אבל זה פחות החלק שמעניין אותי. אז אדמו"ר האמצעי הוא בעצם הממשיך של מייסד חסידות חב"ד, לא רק מבחינת הכרונולוגיה ההיסטורית, אלא גם מבחינת הפיתוח הרעיוני של תורות אביו, של רבי שניאור זלמן מלאדי.
בעל התניא.
בעל התניא, כמובן. התניא ולא רק התניא, ואצל אדמו"ר האמצעי אנחנו רואים התגבשות של הרבה מאוד רעיונות שהורתן אצל אביו, אבל לידתן היא אצל בנו, אצל רבי דוב בר שניאור. הוא אדמור האמצעי.
איזה רעיונות למשל?
אז אני רציתי להתייחס להיבט אחד בעולם הרעיוני של אדמור האמצעי, והוא לעבודת ההתבוננות. וכאן אנחנו מקדימים את המאוחר בסדר הפרקים בפודקאסט יהדות ומדיטציה. עולם ההתבוננות, עבודת ההתבוננות החבדית שמתגבשת בתורתו של אדמור האמצעי, נובעת מתפיסת הממשות, מתפיסת המציאות, כפי שמנסח אותה אדמור האמצעי.
תפיסת הממשות?
תפיסת הממשות, כן. מהי המציאות? מהו העולם? מהו שמעבר לעולם? הוא אומר שהוא התברך שווה בשמיים ובארץ. ואצלו אין את המסתור של מה שמכונה היש. העולם לא קיים כמסתור. ובעיניו, הוא והעולם הם בעצם דבר אחד.
הוא זה הקדוש ברוך הוא?
כן, הקדוש ברוך הוא. אבל אצלנו נראה היש למהות שהיא נבדלת מן האלוקות. זו בעצם התפיסה הקלאסית המאוד דואלית ואולי אפילו דיכוטומית של תורת חב"ד. ובעצם תפקיד האדם הוא להשתחרר מהאשליה שלעולם יש קיום שעומד לפני עצמו. קיום שהוא כביכול נבדל מן האלוקות.
מה שמכונה משל המחיצות.
משל המחיצות, נכון. להסיר, כן, להשתחרר מהמחיצות.
כלומר, מנקודת המבט שלנו, אנחנו רואים שעד לקדוש ברוך הוא יש הרבה דברים וחסימות ומחיצות בדרך.
יש הרבה פרטים. אנחנו בעצם לא מבינים שהפרטים הם אחדות. כולם בעצם מאוחדים בשורשה. זה לא דבר שאנחנו יכולים להתנסות בו באופן רגיל. וכדי להשתחרר מהאשליה של קיום העולם הנפרד, אנחנו עובדים את השם יתברך. ובתוך עבודת השם יתברך, ישנו סוג של עבודה שמכונה בשם התבוננות.
כלומר?
אז אולי כדאי להקריא מתוך מאמרי אדמו"ר האמצעי, פרשת נוח, תחילת פרשת נוח. והוא אומר, העניין הוא כי הנה הנשמה, כמו שהיא למעלה, לא שייך לומר בחינת ביטול לעין. שהרי היא בחינת אלוקות ממש. כלומר, היא לא צריכה להתבטל, היא כבר מבוטלת. הנשמה למעלה כבר יודעת באופן בלתי אמצעי, שאין לה קיום נפרד מצד עצמה, אלא היא חלק בלתי נפרד מן האלוקות.
וזה להבדיל מהגישה שאומרת שהנשמה כן צריכה להתבטל כדי להיכנס לתוך האלוקות.
לא, אז זה ביחס לנשמה כמו שהיא למעלה. על זה אומר אדמו"ר האמצעי שלא שייך לדבר אצלה על בחינת ביטול כי היא כבר מבוטלת. אלא הנשמה שבגוף. עכשיו הוא מתחיל לדבר על הניסיון האנושי. על החוויה הקיומית שלנו. ששייך לומר בחינת ביטול על הנשמה שבגוף לעין, על בחינת ביטול לעין, והוא בחינת חוכמה שבנפש האלוקית, בבחינת כוח, מה? דהיינו. איך מסייעת עכשיו החוכמה להסיר את המחיצות ולבטל את אשליית היש הנפרד? אומר אדמו"ר האמצעי, על ידי התבוננות בייחוד עליון, איך שהעולם נתהווה מאלוקות, או למעלה מזה, כעניין התהוות אצילות מהמעציל. הוא מקרב אל השכל כמאמר רבותינו ז"ל, במסכת ברכות, כשם שהנשמה ממלא את הגוף, כך הקדוש ברוך הוא ממלא את כל העולם וכו'. שהוא מדמיון חיות הנפש בגוף, או ממשל הדיבור שבאדם, כן, זאת האינטליגנציה הפנימית שבתוך המהות החומרית. ועכשיו הוא ממשיך ואומר שכאשר אדם עוסק בהתבוננות כזאת, ונתפעל מזה. אז הוא מגיע על ידי מצב שהוא מכנה אותו בשם התפעלות. וההתפעלות היא המצב שבו אנחנו מתעוררים לראות את המציאות קרוב יותר למה שהיא באמת. אנחנו משתחררים מהתרדמה העמוקה שמפיל עלינו עולם החומרי, ומתעוררים להכיר את המציאות יותר כפי שהיא. ואני חוזר לצטט.
כפי שהיא אובייקטיבית ולא איך שאנחנו תופסים אותה.
נכון. ועכשיו ממשיך ואומר, ההתפעלות הזאת שעליה אני מדבר, אומר אדמו"ר האמצעי, ולא כמו שהעולם קוראים להתפעלות, שהוא בחינת רשפי אש. כי בחינה כזאת אינה רק לפי שעה, כלומר זאת התעוררות רגשית, שיש לה מקום ויש לה חשיבות, אבל מכיוון שהיא רגשית, היא באה והולכת ולא נקבעת בנפש. אנחנו צריכים להגיע למצב שבו משהו מן ההתפעלות הופך להיות יותר מתמיד, כי אז הרושם של הכרת, של השחרור מאשליית הנבדלות של העולם הופך להיות חלק ממשי מאיתנו.
כלומר, אנחנו לא רוצים שמצבי ההתפעלות שבהם אנחנו יוצאים בעצם החוצה מהעולם ומסתכלים עליו בצורה יותר אובייקטיבית, אנחנו לא רוצים שזה יהיה בחוויות רוחניות נקודתיות, אנחנו רוצים שזה יהיה משהו שהוא יותר יומיומי.
נכון, משהו שכבר מתלווה אלינו ומותיר את החותם שלו, בכל רגע מחיינו ברמה כזאת או אחרת. אנחנו לא יכולים לצפות לרמה של ביטול בכל רגע, אבל יש רושם שממשיך ללוות אותם. ואז הוא מסביר, אלא המכוון של התפעלות זאת הוא החוש, המכוון של התפעלות זו החוש, והוא בחינת ביטול, ולא ביטול הוא שנתבטל מהעולם, אלא פירוש הביטול הוא הזזה ממקומו הראשון, וחוש זה ומצד הנשמה וכולי. על מה מדבר אדמו"ר האמצעי? בעולם הלא יהודי קוראים לסוג כזה של התבוננות בשם קונטמפלציה, להבדיל ממדיטציה. העניין של הקונטמפלציה, של ההשתקעות במושאי חשיבה, הוא ריכוז בתכנים של קדושה, למשל התבוננות בגדלותו התברך. מתוך ההנחה, אפשר לומר האריסטוטלית, שבמצב כזה אנחנו מגיעים לידי אחדות המשכיל והמושכל. ברגע שהשכל שלנו תופס את המשמעות של גדלות הבורא, משהו מגדלות הבורא כבר נצרב בתוכנו וממשיך ללוות אותנו. בלשון העולם הנוכרי, להבדיל אלף אלפי הבדלות, קוראים לזה קונטמפלציה, השתקעות שכלית, ריכוז שכלי בתכנים של מה שלדעתם הוא קודש וכולי.
מה ההבדל בין זה לבין מדיטציה?
כן, אז אנחנו עכשיו באמת נסביר את העניין. ואני אסביר גם מדוע בעיניי ההתבוננות החבדית היא לא מספיקה. במדיטציה שאנחנו דיברנו עליה עד כה במפגשים הקודמים בפודקאסט יהדות ומדיטציה, עסקנו יותר במה שהרבי מפיאסט שניהם מכנה בשם השקטה. העניין של ההשקטה הוא לפוגג את התהליכים האינטלקטואליים והרגשיים, מתוך הנחה שכאשר התפקודים המנטליים שלנו שוקטים, מתגלה לנו משהו אחר, דק ועדין יותר, מעבר למושאים של התפקודים המנטליים. כלומר, מעבר לאובייקטים של ההתבוננות השכלית, ומעבר לגירויים של הרגש. כלומר, הנשמה איננה התפקודים. התפקודים הם לבושים, ואשר על כן, על מנת לראות את החלקים הפנימיים יותר, אנחנו צריכים להגיע אל מעבר לתפקודים. המדיטציה של ההשקטה, של הרבי מפיאסט שני, ושל עוד מגדולי ישראל, שעוד לא דיברנו עליהם בפודקאסט, עניינה הוא לפוגג בעדינות את התפקודים הללו. ייתכן מאוד שזהו גם עניינם של חסידים הראשונים, שהיו שעים שעה קודם התפילה. בחב"ד, הסיפור הוא שונה בתכלית. שם העניין הוא להתרכז במושאים של קדושה. להתבונן למשל בגדלות השם יתברך. כך בהכנה לתפילה וכך גם בתוך התפילה עצמה. כך גם בתוך פירוש מילות התפילה. כאשר אני נותן למילות התפילה משמעות, יכולה להתעורר בתוכי תובנה עמוקה יותר של תוכן התפילה, הבנה עמוקה יותר של משמעות האלוקות והיחס בינה לבין העולם, ומכאן אני יכול גם לבוא לידי התפעלות הרגיש. זוהי בעצם ההתבוננות החבדית.
תסביר שוב את ההבדל.
במדיטציה אנחנו מפוגגים את התפקודים, ובהתבוננות החבדית אנחנו מעצימים ומחדדים אותם, ומפנים אותם אל מושאים, מושאים של חשיבה ולגירויים של רגש. כי כשאני חושב על גדלותו של השם יתברך, אני יכול גם לבוא לידי התרגשות עצומה, כשאני נוכח בקטנות שלי, בחוסר החשיבות של הקיום האינדיבידואלי שלי, יכולה להתרחש כאן התעוררות מאוד מאוד אינטנסיבית וחזקה. ואצלי קיימת שאלה ביחס לעבודה החבדית. כי אחרי ככלות הכל, גם חשיבה נכונה ואינטנסיבית, גם כאשר היא מלאה בתכנים של קודש, גם התרגשות עדינה שיכולה להיוולד מתוך חשיבה כזאת, שייכים עדיין לחלקים הדקים והעדינים מאוד של הישות, של החלק האינדיבידואלי שלי. כי בסוף מי שחושב ומי שמתרגש הוא הייצור הסופי, הייצור שיש לו התחלה ויש לו סוף בזמן, שנקרא אייל אלפייה. אייל אלפייה הוא בדיוק מה שצריך להסתלק לפרק זמן מסוים. מהחוויה, על מנת לשוב אליה לאחר מכן ולחזור אל חיי היומיום. וזה הסיפור של מדיטציית ההשקטה. בסיפור של מדיטציית ההשקטה, החשיבה והרגש שהם בעצם מותנים, הם כבר התוצאה של ההצטברות של החוויות הביוגרפיות של הייצור הניסיוני שמכונה אייל אלפייה, פועלים באינטנסיביות גבוהה יותר ומתייחסים למושאים של קדושה. בכך הם הופכים להיות חשיבה הרבה יותר עדינה והרבה יותר דקה, הרבה יותר מקיפה והרבה יותר עמוקה, ולרגש הרבה יותר נעלה ונשגב, אבל הם עדיין חשיבה ורגש.
כלומר, כשאני, על פי התפיסה החבדית, כשאני מנסה בעיקר להתרכז בגדלותו של הקדוש ברוך הוא, הגדלות של הקדוש ברוך הוא שבה אני מתרכז, זו הגדלות שאני מדמיין.
אפשר להגיד שזאת בבואה של כלי התפיסה שלי, נכון. כשאני אומר בתפיסה החבדית, כפי שאני מבין אותה, אני לא מתיימר לדרוש כמו שם מפי הגבורה, אפשר ואולי גם רצוי לחלוק עליי, אני לא עושה את עצמי למומחה, ולפרשן של חבדית. אני מסביר את נקודת המבט שלי ואת החוויה שלי כאשר אני לומד בכתבי חבד בכלל ואדמור האמצעי בפרט.
אתה חושב שיש מצבים שבהם יש כן עדיפות לתפיסה החבדית על פני התפיסה של פי הסצ'נה, על פי איך שאתה תופס אותם?
אני חושב שתורה, דברי הפסוק בקהלת, תחוז בזה וגם מזה על תנח את ידיך, נכונים. זאת התשובה לשאלה שלך, כי במדיטציית ההשקטה יכול להתרחש תהליך של זלזול בתפקיד של השכל ושל הרגש. הרי ככלות הכל, הרימה בתחילת השולחן ערוך, אומר שאדם צריך לזכור כל הזמן שהקדוש ברוך הוא מסתכל עליו. ועל ידי כך לבוא לידי יראה, והיראה הזאת בעצם יוצרת אצלו את תשומת הלב, ואת הזהירות ואת הזריזות, אם לשאול את המושגים מספר מסילת ישרים של הרמח"ל, אל חיי היומיום שלו. ולכן יש לה התבוננות החבדית תפקיד מאוד מאוד חשוב.
היא שומרת על האגו המותנה.
בדיוק, היא שומרת על האגו המותנה, ומעצבת אותו בצורה נכונה, היא מכוונת אותו אל העשייה הנכונה. ואז אתה אדם, בזמן העירות שלו, חי חיים מוסריים, חיים של אכפתיות, חיים של שליחות, כי הוא יודע שבסך הכל שליח בעולם. וזה דבר מאוד, זה היתרון הגדול של ההתבוננות החבדית. ולכן אני חושב שאסור להזניח אותה. המדיטציה המשקיטה, אני חושב שבמידה רבה מאוד עלולה לגרום לאדם קצת לרצות להתנתק מן העולם, כי יש משהו מאוד נעים במצב של השקט הפנימי, יש משהו מאוד נעים בהתפוגגות של התפקודים המנטליים, ואדם יכול להתמכר לזה.
ולשכוח את עצמו.
כן, התורה אומרת, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. התורה ניתנה, הקדוש ברוך הוא מתאווה לעשות לו דירה בתחתונים. דירה בתחתונים פירושו עשייה נכונה, לא רק התנתקות מדיטטיבית מן העולם. ולכן יש להתבוננות החבדית תפקיד מאוד חשוב בעיניי. אבל אני חושב שהיא לא מספיקה. אני חושב שמדיטציית ההשקטה הפיאסצ'נית היא השלמה של ההתבוננות החבדית. זה ממש כמו, כפי שאמרתי באחד המפגשים הקודמים של פודקאסט יהדות ומדיטציה, מעין שאיפה ונשיפה. שתיהן נחוצות כדי לנשום. אתה לא יכול לנשום רק על ידי שאיפה, וגם לא רק על ידי נשיפה. ואני חושב שהעבודה החבדית היא אכן עבודה של שאיפה. אנחנו שואפים לקרבנו את התכנים הנכונים שבונים ישות מתוקנת. והמדיטציית ההשקטה של הרמים פיאסצ'נה היא הנשיפה, שבה אנחנו חוזרים ומתרוקנים מעצמנו על מנת לחזור ולהתמלא. זהו בעיני היתרון והחיסרון של תורת ההתבוננות של חב"ד.
פחות דיברנו באמת על הדמות של האדמו"ר האמצעי ויותר על התורה שלו והתורה שהוא הביא, אבל את השאלה הזאת אני שואל את כולם, אז אני כן אשאל אותה גם אותך. אתה יכול גם לענות בהקשר של הדברים שדיברנו עליהם. אם האדמו"ר האמצעי היה חי עכשיו והיית יכול לפגוש אותו, מה היית שואל אותו?
הייתי שואל אותו מה הוא היה אומר לרב קוק, אחרי שהוא למד את כתבי הרב קוק, ובעיקר את אורות הקודש, ועוד ספרים מטאפיזיים של הרב קוק, שמבנים את תורת האונתולוגיה של הרב קוק, מה הוא היה אומר לו? הייתי שואל אותו, מה יש לך לא לענות לרב קוק? הרב קוק מציג תורה כל כך אחדותית, כל כך הוליסטית.
שהיא סותרת את התורה של האדמו"ר האמצעי?
ודאי, היא הרבה יותר, הרבה פחות דיכוטומית. היא נותנת הרבה יותר מקום ליש ולישות, כפלטפורמה של קודש, ככלי רכב שנושא את הקודש בעולם. צריך להעצים את הישות, אבל בדרך הנכונה. אצל חב"ד גם יש בנייה של הישות, אבל הנחת העבודה שההתפעלות הזאת היא ביטול היש, בזמן שאני לא בטוח שזה נכון, אני חושב שביטול היש מתרחש בצורה הרבה יותר שלמה בהשקטה הפיאסצ'נית. כלומר, זה בעיניי, בחוויה שלי, הטעות בתפיסה החבדית. ורב קוק פותר את זה על ידי כך שהוא אומר גם לעין וגם ליש יש תפקיד חשוב מאוד בתוך מערכת הקדושה. הם כרוכים זה בזה הדדי. והם טרי ראין די לא מתפרשים בעצם. כן.
טוב. תודה רבה, הרב.
תודה לך, שמוליק, על העבודה המצוינת שלך.
יום טוב. אז מה ראינו? ראינו שאין רק דרך אחת לעבוד את השם, ולכל דרך יש יתרונות. ראינו שההתבוננות החבדית מביאה איתה את הנשמה האינדיבידואלית המותנית של כל אדם לתוך עבודת השם האישית שלו, וראינו איך אפשר למנף את זה לעבודת השם משמעותית יותר. אם אהבתם את הפרק, אתם תאהבו גם את שיחות על יהדות ומדיטציה. מוזמנים ללחוץ על הקישור בתיאור הסרטון, ולעקוב אחריו. וזה היה יורצייט. פרקים חדשים של יורצייט יעלו במהלך השנה, בכל פעם בסמוך ליום פטירה של דמות. ניתן למצוא את הפודקאסט, כמו גם את שאר התכנים של הישיבה, בכל אפליקציות הפודקאסטים המוכרות. את הפרטים איך אפשר לפנות עלינו, תמצאו בתיאור הפרק. נהנתם? נשמח מאוד שתספרו עלינו לחברים או קרובי משפחה. אם תוכלו לדרג אותנו בספוטיפיי ובאפל פודקאסט,
זה בכלל יכול לעזור לנו לגדול ולהתפתח. אני שמוליק סמואל, תודה רבה לצוות המדיה של הישיבה ולחנן צוריאל בפרט על הגרפיקה. תודה לאלעד שדות, המפיק הראשי שלנו, ותודה רבה לכם המאזינים. שיהיה לכם המשך יום נהדר, נתראה ביורצייט הבא.